שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי, אנחנו בפרק 17 בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, והיום אני רוצה לדבר איתכם על רגשות. סוף סוף מגיע פרק מורחב, אני מדברת המון בפרקים הקודמים על רגשות ולפגוש רגשות ולעבור דרך רגשות, אבל היום אני רוצה להקדיש לזה פרק במיוחד. כי זה נושא מאוד מאוד נרחב ועמוק ומסתעף ומרובד מלא רבדים ורבגוני. ובכל זאת אנחנו נתחיל במשהו כדי שנוכל בכלל להתייחס לזה יותר לעומק. זו שאלה שאני מקבלת לא מעט, אם אפשר להרחיב יותר בעניין של הרגשות ומה זה אומר לעבור דרך הרגשות ואיך עוברים דרך הרגשות. ולחלק מכם זה נשמע אפילו אמורפי, ואני ממש יכולה להבין את זה. זה תהליך שהוא נרכש, זאת אומרת, זה מיומנות שאנחנו רוכשים אותה. נשמע שאם בני אדם הם יצורים שיש להם רגשות, אנחנו כביכול אמורים לדעת איך להתמודד עם הרגשות שלנו. כפי שאנחנו רואים, זה ממש אחד הבאגים הגדולים באנושות, שכל כך הרבה מאיתנו מנסים לעשות הכל כדי לא להרגיש רגשות, או כדי להתחמק ממצבים רגשיים שהם אינטנסיביים, אני אקרא לזה, שאנחנו מכנים אותם קשים, קשים לעיכול, קשים להכלה, אז אנחנו מנסים להתחמק מזה מאז שהיינו ילדים קטנים. עכשיו, בתור ילדים, המוח האנושי בנוי בכלל, לא רק כילדים, אבל המוח האנושי שלנו הוא בנוי, הוא מעוצב בצורה כזו שהוא עוזר לנו לשרוד. אנחנו אמורים לשרוד את החיים האלה. אנחנו אמורים להישאר בחיים. וכל דבר שכביכול מאיים על הקיום שלנו, אז המוח ידאג להדחיק אותו, או להכניס אותנו למצב של מנגנון הישרדות, ממנו אנחנו כביכול נצא בחיים, לא בהכרח שפויים, לא בהכרח מאוזנים, לא בהכרח מאופסים, ולא בהכרח בביטוי מלא של הפוטנציאל שלנו, אבל אנחנו נשרוד את הסיטואציה. אז אני אתחיל להתייחס קודם כל למנגנוני הישרדות הידועים במערכת עצבים שנקרא survival mode, מצב הישרדותי, fight, flight, freeze or phone. דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים של הסטרס. אז אני רוצה להרחיב ולהעמיק ולראות איך אנחנו חושבים שהמצבים האלה הם מצבים רגשיים, בעוד שהם לא מצבים רגשיים, הם מצבים שהם בעצם תקיעות של הרגש. בעצם הרגש לא נמצא שם בפלואו, הוא לא זורם שם. אם הייתי מוסיפה עוד F1 מאוד נחשקת, זה הפלואו. אבל הוא לא נמצא, המילה הזו פלואו, זורם, זרימה, לא נמצאת במנגנון ההישרדות שלנו. הראשון שאני רוצה להתייחס אליו זה דווקא הפריז. יש את הפייט, פלייט, פריז וכו'. הפריז הוא בעצם קיפאון. קיפאון רגשי הוא לאו דווקא מצב שהבן אדם נמצא בשיתוק והוא לא מבטא הרבה רגשות, או שהוא, אתם בטוח מכירים אנשים כאלה או חווים את עצמכם ככאלה, שבמצבים מסוימים אתם כאילו משותקים, אתם כאילו לא יודעים מה להגיד, או שזה מבוכה, או שזה מין כזה המוח, אין לי מחשבות מה אני אגיד, מה אני אגיד, לא עולה לי כלום, לא עולה לי כלום, כאילו איזה חוויה של שיתוק, או חוויה של משהו מכני כזה, משהו שהוא לא חי, הוא לא זורם, הוא לא נושם, הוא לא חיוני. זה אחד המנגנונים שמביא אותנו למצבי שיתוק, שאפשר לראות את זה על אנשים שכשהם נכנסים להלם הם לא מגיבים. אתה אומר תגיד משהו, למה אתה לא אומר כלום, ואתם לא יודע, אני לא יודע מה להגיד, ואתם חושבים שהבן אדם כאילו לא משתף איתכם פעולה, או שלא אכפת לו, הוא נכה רגשית, אנחנו קוראים לזה לפעמים, שזה אפשר להגיד שכולנו נכים רגשית במובן זה או אחר. אם אנחנו ניכנס לזה ממש לפיקסלים הכי קטנים, כל אחד מאיתנו מתמודד עם מנגנון הישרדות שהוא קופץ לפני שאנחנו מגיבים בצורה שקולה, בצורה מתונה. מנגנון ההישרדות יכול לקפוץ על אוטומט ולנהל לנו את החיים. אז למשל הפריז זה צורה אחת, זה שיתוק. קיפאון רגשי שאנחנו לא מרגישים הרבה. למשל דוגמה שקורה משהו פתאומי כמו מוות, חס וחלילה, איזה אסון. למשל ילד שמאבד הורה, או הורה שמאבד ילד, זה קורה שאומרים לא הצלחתי לבכות, לא הצלחתי לבכות בלוויה, לא הצלחתי לבכות, אני לא בוכה מאז שזה קרה, יש חוויה, כאילו מה לא בסדר איתי, למה אני לא מרגישה רגשות, או שזה מין ניתוק כזה, שכאילו אני יודעת שזה עצוב, משהו בי נשבר לו הלב באיזשהו מקום, אבל חלק אחר בי לא מצליח להתחבר רגשית לשברון הלב. החיבור הוא רק מחשבתי, הוא הבנה קוגנטיבית שמשהו נורא קרה, ושזה מאוד עצוב. הרבה פעמים אנשים במצבים מסוימים, הם נותנים לזה טאג, הם לא באמת חווים את החוויה, הם יכולים להסתכל על מצב שהוא רגשי, שהוא מאור, אמור לעורר בנו איזה רגש טבעי בפלואו, שהוא לא מתקיים בפלואו, הוא לא נגיש לנו אפילו הרגש הזה, ואז אתם יכולים לראות אנשים שלמשל מספרים להם בדיחה, שהיא מצחיקה, אבל הם לא מצליחים להתחבר לג'וי, לשמחה הזאת של, של הצחוק הטבעי והספונטני, אז הם יכולים לעשות כזה, מצחיק מאוד, או וואלה, קוריאה. אבל הם לא צוחקים. אין את החיבור לחוויה של הצחוק, לחוויה של הביטוי הרגשי של העיבוד של מה שפגש אותנו. קנה לגבי לשמוע סיפור או מקרה שמספרים לנו על משהו עצוב שקרה למישהו אחר, ואז אנחנו לא מרגישים את העצב, אבל אנחנו אומרים, וואי, זה ממש עצוב. וואו, זה ממש יפה. כן, זה נראה ממש, זה נשמע מגניב, אבל אנחנו אומרים שזה נשמע, אנחנו עושים פרשנות, אנחנו מבינים איך זה אמור להרגיש, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, והרבה פעמים, מה שעוד משיח את דעתנו מלהרגיש ולחוות את החוויה בצורה בלתי אמצעית, זה הטלפונים שלנו, המצלמות שלנו. אנחנו יכולים להיות בסיטואציה שהיא סופר מרגשת, ממש מרגשת, ואנחנו לא מפסיקים לצלם. אנחנו מצלמים עוד רגע ועוד רגע ועוד תמונה ועוד סטורי ועוד וידאו ועוד סטילס ועוד אחד ועוד, כי אנחנו מנסים להכיל את זה. אנחנו לא יודעים איך להכיל את זה. אנחנו לא יודעים להיות במקום הזה שאנחנו ברגע הלב שלנו מתפוצץ מהתרגשות, או שאנחנו חווים גאייה של רגשות שאנחנו אפילו לא יודעים מה הם, ואנחנו פשוט נוכחים בהם. יש לנו בתרבות שלנו משהו שישר הולך לתיעוד, לתעד את זה, לתעד את זה, שאני לא אשכח את זה, שאני לא אשכח את הרגש הזה שהוא קצת חמקמק, או שהוא, אני מרגישה אותו, אבל אני רוצה ממנו עוד, אז אני עושה, לפעמים אנחנו מביאים על חשבון הרגע הזה, את המזוודה שאנחנו רוצים למלא ולמלא את עצמנו בצידה, לדרך, להמשך הדרך, לזכור את הרגעים האלה, אז אנחנו מתעדים את הרגעים האלה, אבל לא נוכחים בתוך הרגע, בזמן שהוא מתקיים באמת. ובגלל זה, המנגנון הזה של הנוסטלגיה, ששנים אחרי זה, או בזמן מאוחר יותר, אנחנו נזכרים, ובזיכרון שלנו, החוויה יותר ממשית, מאשר כמו שהתקיימה בזמן אמת. הרבה פעמים אנחנו נשענים אחר ואומרים, וואו, איזה כיף היה, איזה כיף היה בלימודים, איך נהניתי באוניברסיטה. אנחנו כן נהננו, אבל רוב הזמן שם כיתרנו, התלוננו, לא היינו, היינו עסוקים, היינו בסטרס, היינו עסוקים בלהגיש עבודות, בלהתעסק בדברים הקטנים, שלא עצרנו ואמרנו, בונה, איזה כיף. כיף לי בלימודים, אני נהנית עם החברים שלי, אני אוהבת הלימודים האלה, כיף לי פה, נעים לי פה, אני הדירה שלי פה, עם השותפה שלי, עם הגניבה, איזה כיף. ולא 20 שנה אחרי זה לי, לחזור אחורה בתודעה שלנו ולהגיד, איזה כיף היה ביחד, איך גרנו אז בתל אביב, איזה צחוקים היו, איך לא היה לנו במה לקנות אוכל, או לא היה, איך היינו תפרניות, או אנחנו נזכרים בכל מיני זיכרונות שהיום הם מצחיקים אותנו, ואז זה לא כל כך יצחיק אותנו, אז אנחנו רצינו לגדול מהר, רצינו להתקדם כבר, רצינו לצאת מהדירה הזאת, רצינו להתחתן, רצינו כבר שתהיה לנו עבודה של גדולים ושל מבוגרים. זאת אומרת שיש לנו פה, רק מההתייחסות הזאת, לכולנו בעצם בסקאלה הזאת של כיפאון רגשי, כל אחד מאיתנו מכיר את הגוונים הייחודיים לו בסקאלה הזו של הכיפאון הרגשי. לכן, לתייג אנשים כזה יש לו אישו עם ניתוק רגשי, וזאת יש לה אישו עם היסטריה, אנחנו לא צריכים לתייג, כי לכולנו יש את זה ברמה זו או אחרת, ובגלל זה אני רוצה לעבור על כל המנגנונים האלה, כדי שכל אחד מאיתנו יאבחן את עצמו, ויראה איפה הוא מכיר את זה אצל עצמו. אז אני חוזרת לעניין הזה של שיתוק רגשי שקשור לפריז, כיפאון, תגובת חסר הייתי קוראת לזה, ביחס למה שקורה. תגובת חסר שייכת לקבוצת הפאסיב אגרסיב, זאת אומרת שהיא מראה איזה חוויה שהיא לא הרמונית בתוך האדם שמגיב בתגובת חסר, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה, זה תגובה מייבשת. מה זה תגובה מייבשת? זה כאילו תגובה שהיא לא מגיבה בהלימה למה שבא מולה. היא כאילו או מתעלמת, או אדישה, או מקפיאה, או כיפונית, או נפו, אתה עושה לנו פה הרבה רעשים, שומעים את הכל. אתם שומעים אותו? מתלונן בנשיפות קטנות. תתרגלו, מדי פעם הוא יוציא אותנו לפרסומות. אז יש את העניין של הניתוק הרגשי, יש את העניין של הכיפאון, ויש את העניין של תגובת החסר, וגם את הפסיב אגרסיב, שזה בעצם מין משהו שהוא יכול להיות אדיש, ציני, וכל אלה הם מנגנוני הישרדות, זה מנגנוני הגנה, זה לא מצב באמת אופי של בן אדם, למרות שאנחנו נוטים כבר לתייג את הבן אדם לפי התגובות שאנחנו מכירים אצלו במצבים מסוימים, אנחנו ממתגים את זה כחלק מהאישיות שלו, מהאופי שלו, מהמהות שלו לפעמים, מהצבע של מי שהוא באמת. כשאנחנו מסתכלים על זה, אפשר להבין שהרובד הזה, המתקשר עם העולם, הוא לא האדם עצמו. הוא חלק מהמנגנונים שדרכם האדם שרד בתקשורת שלו עם העולם שבחוץ, שמחוץ לו. התגובה השנייה שקשורה לשיתוק רגשי, לניתוק רגשי, אפשר להגיד שכל המנגנוני הישרדות הם ניתוק רגשי, ויש להם פשוט הרבה צורות. אחד מהצבע ההפוך כמעט לשיתוק, לניתוק, למשהו מייבש ולמשהו אדיש ומנותק כביכול, זה אובססיה. אובססיה זה כמו דלקת, זה מצב דלקתי בנפש של האדם שהוא לא מסוגל להרפות מהנושא הזה, הוא לא מסוגל לעזוב את זה. אתם יכולים לראות אנשים שקורה משהו בחיים שלהם והם לא מסוגלים להניח לנושא הזה. הם כל הזמן רוצים לדבר על זה. עכשיו, יש בזה אשליה שאנשים שהם אובססיביים הם כביכול אנשים רגשניים, אנשים רגשיים אפילו הייתי אומרת, אבל זה לא רגש, זה כבר הדרמה של הרגש. זה כבר מצב שהוא דלקתי, זה הדלקת של הרגש. זה האמוציונליות, זה הסנטימנטליות המוגזמת, זה הטלנובלה של החיים. זה לא החיים עצמם. והמצב הזה של האובססיה, האדם לחוד בתוך לופ, וזה לא משהו שהוא רק, שאנשים חושבים, מסתכלים על זה ויכולים להגיד כאילו, זה אובססיבי או זה פרנואידי. ואפילו יש את האשליה שזאת מעורבות רגשית מאוד מאוד גדולה. העניין הוא שזה לא באמת מעורבות רגשית אמיתית, כי זה לא חיבור רגשי שהוא ממשי, שהוא פיור רגש. זה לא חיבור רגשי כזה. מדובר פה על מצב שהוא בעצם דלקתי ולא נותן לאדם לצאת מהלופים במוח שלו. המוח נמצא בלופים סגורים במצב של הישרדות, במצב של כאילו אני בסכנה. והתחושה היא כאילו האמונה של המנגנון הזה אומרת, אם היית צריך להסביר את המנגנון, מה עומד מאחורי המנגנון הזה, איזו כוונה, יש שם כאילו איזו אמונה שאם אני אסביר את זה ואסביר את זה ואדבר על זה יותר ואשאל אנשים ועוד אנשים ולא אפסיק להתעסק עם זה, זה יהפוך להיות משהו מובן ואני ארגע. אני אקבל את התשובות שאני מחפש, אני אקבל בהירות בגלל שאני חופר וחופר וחופר, אני אמצא בעצם את המטמון ואז אני אוכל להירגע. הדלקת מחריפה יותר ויותר, התודעה שעומדת מאחורי ההתנהלות הזאת זה אם אני אמשיך בלחפור על זה, בלחטט בפצע, בלשאול, בלדבר על זה, בלא להניח לנושא לרגע, אז הנושא הזה ייפטר. ואז אני אוכל להגיע לכדי שקט נפשי. ובכל מנגנון הישרדות אנחנו יכולים לראות את זה. כמו למשל השיתוק הרגשי, הפריז, זה גם הולך, הפריז הולך גם להתחבא. זה לא הולך רק לעמוד בכיפאון מול בן אדם. למרות שלהתחבא אפשר לשים אותו גם בפלייט. פלייט זה להיעלם, אז בעצם המנגנון השני שאני רוצה לדבר עליו, להיעלם, אז זה אומר, אם אני אעלם מפה, אם אני אתנאה כאילו אני לא כאן, כאילו אני לא בסיטואציה, אני אמנע מהאימות, אני אמנע מהמעורבות שלי, אני אהיה לא מעורב, אני אביע תת מעורבות בעניין שזה בעצם המנגנון ההפוך לאובססיה, כי האובססיה זה מעורבות יתר שלא מרפא ולא מניחה לזה לרגע. והמצב הפלייט הוא בעצם הימנעות, תת מעורבות, סוג של גם כן אדישות, התחבאות מזה. אתם יכולים לראות לפעמים שאנשים, נאמר, יש איזו מריבה משפחתית. אז במריבה משפחתית, למשל, ממש אפשר לראות איך כל אחד מביא את המנגנון שלו. יש את זה שיתקוף ויצעק ויעשה סקנדל ויעשה מהומה, יקים ממש מהומה בבית. ויש את אלה שילחצו ממנו וינסו להרגיע אותו וינסו להרגיע את כולם. וזה לוקח אותנו לפון. פון זה בעצם להתחנף, להתרפס, לרצות, לנסות שכולם יהיו מרוצים, וממש להתקמת מלשון קמת, ממש להיות מקומט וקטן ומקובץ ולא מאיים על אף אחד, בבקשה, בבקשה להקטין את עצמי, רק כדי שכולם ירגעו פה, כי בחוויה של האדם המרצה זה כאילו אני בסכנה, אם הרוחות פה מתלהמות אני בסכנה, כמו ילד קטן שההורים שלו רבים, והוא ממש מרגיש צורך להרגיע את כולם. עכשיו, הילד המרצה, שוב, לא כל הילדים אותו דבר. אם אנחנו ניקח למשל דוגמה כזאת של מריבה במשפחה, יהיה את הילד שיקום וינסה להרגיע את ההורים שלו למשל, ינסה להרגיע את האחרים ויגיד די, מספיק, תפסיקו, אני מפחד, הוא ינסה לעורר את תשומת ליבם למצוקה שלו, במובן הזה של אני אחראי על המצב הזה, אני לוקח אחריות מלאה על המצב, אני אעשה הכל כדי שאתם תפסיקו להתנהג בצורה כזאת. יש ילדים שיחטפו התקף זעם, יש אנשים שהם יתקפו בחזרה, שזה הפייט, זה האנרגיה של מנגנון ההישרדות שהולך לפייט, הוא תוקף, הוא לא רואה בעיניים שאומרים ההגנה הכי טובה זו התקפה, אז זה מנגנון ההישרדות של ההתקפה. לתקוף, לתקוף, לתקוף ולא לראות בעיניים, לא לראות שום דבר ואף אחד, וזה מצב של ניתוק, וזה מצב שהבן אדם כאילו קצת יוצא משפיות, כי אתם יכולים לראות אנשים שהם בדרך כלל מתונים ומדברים לעניין, ויש להם המון אינטליגנציה רגשית גם, שהם יכולים לפתור בעיות לפעמים עבור אחרים, או לסייע, או לתת ייעוץ, אבל כשהם נכנסים למצב הזה והם נכנסים למצב של תקיפה, כי החוויה שלהם זה שהקיום שלהם הוא בסכנה, אז אתם יכולים לראות את הבן אדם מתהפך 180 מעלות ואתם אומרים וואו, כאילו וואו, הייתי באלם, איך הוא התנהג, זה היה פשוט נורא, הוא תקף והוא איים והוא נהיה אלים. וגם אנחנו יכולים להרגיש את זה על עצמנו, למי מאיתנו שיש את המנגנון הזה, לא לכולם יש את המנגנון הזה. יש לכולנו את האופציה לכל מנגנוני ההישרדות שציינתי, אבל לא כולנו משתמשים בכולם, לא כולנו משתמשים בכל הרשימה הזו. אז אני אעשה לכם קצת סדר. דיברנו על פריז, על האובססיה ועל הדלקת, שזה בעצם המצב ההפוך של הפריז, אבל הוא גם כן קשור לניתוק, לשיתוק, ולמשהו אחר שקורה במקום. זאת אומרת, יש שם איזה כמו ניתוק מהרגש המקורי, והתהפכות למצב, לאיזה סוג של מוטציה רגשית. כל המנגנונים האלה בעצם איזה סוג של מוטציה רגשית. דיברנו על הפייט, הפייט התוקף, ולא רואה בעיניים. דיברנו על הפלייט, זה שמתחבא, נמנע, מתבודד, ולפעמים זה גם להתנתק מעצמנו. אנחנו יכולים להיכנס למצב של פלייט שנקרא הפרעות קשב וריכוז, שאנחנו לא כל כך מבינים או מצליחים להחזיק את עצמנו בריכוז כשאנחנו מנסים ללמוד משהו, וזה הרבה פעמים קורה לנו גם כשאנחנו נוהגים, ואנחנו אחרי שהגענו הביתה פתאום אנחנו מנסים להיזכר איך הגענו לכאן בכלל, מי נהג? מי נהג בחצי שעה האחרונה? אני לא זוכרת את הדרך אפילו, מרוב שלא לא זוכרת איפה הייתי, לא איפה הראש שלי היה בכלל. המקום הזה של לא לדעת איפה הראש שלנו, זה המקום של הפלייט, זה הניתוק, זה הניתוק מעצמנו. יש אנשים שהניתוק מעצמם הופך להיות, או אני לא מפסיקה לחשוב על הדבר הזה, ולכן אני עושה דברים תוך כדי חשיבה אובססיבית על אותו דבר, ואז אני לא עסוקה במה שאני לא נוכחת במה שאני עושה, או שאני בשיתוק רגשי, שאני בהלם מוחלט, סוג של שוק, ואז לא משנה מה אני עושה, אני כזה מכני, אני על אוטומט, אני על טייס אוטומטי. ההתחבאות זה הימנעות, זה ממש ניסיון כמה שפחות להיות מעורבת בחיים, כמה שפחות להיות מעורבת ביחסים עם אנשים, חלק מהחיים. זה ממש חוסר מעורבות, תת מעורבות בחיים, ואתם יכולים לראות גם הורים כאלה. חלקנו גדלו עם הורים שאחד מהם היה אובססיבי ודלקתי ומתעצבן וחופר לנו ורוצה לדעת כל דבר שניתן לו דין וחשבון וחוקר ושואל ופולש וכל דבר מעורב מאוד 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 ולא נותן ספייס. זה מנגנון אחד. והצד השני, אתם יכולים לראות הורה מאידך, ההורה המקביל השני, שהוא מנותק, הוא בעבודה כל היום, חוזר הביתה, הוא מול הטלוויזיה עם הבירה שלו, יש איזה ריב, הוא לא מתערב, תשאלו את אמא או תשאלו את אבא, כל אחד יזהה אצלו, אם הוא מכיר דוד כזה, דודה כזאת, אבא כזה, אח כזה, אחות כזאת, וכולי וכולי, אנחנו מכירים את זה. למה אני אומרת לכם, תבדקו אח, אבא, כי יותר קל לנו לראות את זה על אחרים. זה לא אומר שאין את זה בנו, יש בנו את זה, וכל אחד מאיתנו יכול להסתכל, לעבור על כל הרשימה הזו, ולבדוק איפה אני, איפה אני בתוך המנגנונים האלה, ובאיזה מקומות בחיים שלי אני מתנהג ככה, ובאיזה מקומות בחיים שלי אני מתנהג אחרת. אבל אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו נכנסים לקטגוריות האלה, רק לא עשיתי לכם בחזרה, חזרה גנרלית, על הפון. הפון, כמו שאמרתי, להתרפס, להתחנף, להרגיש שאנחנו אחראים על כל הבלגן הזה, ושזה אחריות שלנו במובן הזה שאנחנו מאוד מאוד משתדלים להפיג את המתח, לסייע, לעזור, לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. ובעצם הניתוק הגדול שמתקיים שם זה הניתוק מהצרכים שלנו. אנחנו מתנתקים מטובתנו, אנחנו מתנתקים מעצמנו, אנחנו לא עסוקים עם עצמנו. בוא נאמר שנפרק את האדם המרצה לשתי יחידות, נאמר הילד הפנימי וההורה של עצמו. אני האם הפנימית של הילדה הקטנה שבי, כן? ולצורך העניין, נאמר, קורה משהו שמישהו כועס עליי, או מישהו מתנהג בסביבתי, בארוחה המשפחתית, בצורה שהיא מלחיצה את כולם. ואני, מהלחץ שלי, יכולה להיכנס לתוך מנגנון של פון, שאני מנסה להרגיע את הבן אדם, לקחת אחריות על המצב רוח שלו, בין אם זה לפעמים הרבה ילדים של פון, הם גם קומיקאים מצוינים, הם ילדים שיודעים להצחיק, הם יודעים, ילדים שממש לוקחים על עצמם את האחריות על המורל בבית, על מצב הרוח בבית. יש הרבה ילדים שממש מגיל מאוד מאוד צעיר למדו להיות שחקנים, אומנים, מצחיקים, משעשעים, עושים שמח באופן כללי, כי יש שם איזו תחושה שהם אמורים לגרום לכולם להיות מאושרים. הם לקחו על עצמם אחריות של אני אחראית או אני אחראי על האושר של כל מי שנמצא. ואותו אחד יכול להיות קומיקאי ומאוד מאוד מצחיק, ואותו אחד גם יכול להיות מטפל. הוא יכול להרגיש שבעצם האחריות שלו זה לדאוג לרווחתם הנפשית של כל בני הבית, או של כל מי שנמצא בסביבה שלו, ואז הוא מתחיל להיות כמו ילד הורי, ילד שהוא כמו הוא בעצמו סוג של הורה כזה שמכיל ומקשיב ומבין ומתחשב. תמיד אומרים על ילדים כאלה, הוא ילד כל כך בוגר, הוא ילד ילדה כל כך מתחשבת, היא כל כך מבינה, היא כל כך בוגרת לגילה. והמקומות האלה הם מקומות שהם לפעמים, אני חושבת ברוב הפעמים, אנחנו לא באמת מכירים לא את הילד שלנו, לא את ההורה שלנו, לא את האח והאחות שלנו, או את החברים שלנו באמת באמת כמו שהם. אנחנו כבר פוגשים את מנגנוני ההישרדות שלהם, וגם את עצמנו. ולכן, אם אנחנו מבינים מה זה מנגנון הישרדות, ואיך הוא בא לידי ביטוי, ויש המון המון מנגנוני הישרדות, אני נתתי עכשיו את הארבעה שקשורים למצבי fight, flight, freeze, phone, וה-survival mode. אז מכיוון שאנחנו כבר יודעים שמנגנוני ההישרדות שלנו, זה הדבר שבעצם עומד בינינו לבין החוויה הרגשית, המלאה, החיה, הגואשת, המלאת ג'וסיות, האסיסית, להרגיש את החיים ב-HD, בפול פאוור, בכל הכוח, בצבע, החיים בצבע, איך שפעם היו אומרים, כשלא היו הרבה טלוויזיות צבעוניות. אני נשמעת כמו דינוזאור, אני יודעת, אבל אני חושבת שעד לא מזמן השתמשו בזה בחיים בצבע, או שעדיין, אני לא יודעת, תעדכנו אותי. רק רציתי לספר לכם, אם אנחנו כבר מדברים, פתחתי עמוד בפייסבוק, שנקרא, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר עם אסנת רותם גבאי. העמוד הזה בעצם מיועד גם להעלות בו פוסטים חוץ מהפודקאסט, וגם מיועד עבורכם אם אתם רוצים לשאול שאלות, אם אתם רוצים להגיב תגובות, אם אתם רוצים לבקש בקשות, אם אתם רוצים לשתף, אם אתם רוצים כל תגובה שהיא, אתם מוזמנים, יש לכם עכשיו כתובת לאן לכתוב, לאן לשלוח הודעה, שם אפשר גם לשלוח הודעה. אני משתתפת בעצם בתוכנית שבועית ברדיו ירושלים, התוכנית של אלינה לוי המדהימה. יש לי שם פינה שנקראת החיים האלה, מה נסגר איתם, הפינה שלי ושל אלינה. שם אנחנו מדברות על כל מיני נושאים שקשורים גם כן לחיים, והנושאים מאוד מאוד מעניינים, כולם קשורים להתפתחות, לחקירה, לנפש האדם, לכל מה שקורה לנו ביום יום ואיך אנחנו מתמודדים. יש לנו גם ביוטיוב ערוץ שנקרא אוסנטיקה ואוסנטיקה, אלינקה, החיים האלה מה נסגר איתם, שזה בעצם הערוץ שבו אפשר לשמוע את הפינה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע הזה בעוד רמה. לאחר ההודעות שסיפרתי לכם על מה חדש, אני רוצה לחזור לעניין הרגשות. ולמה זה חשוב שכולנו נדע על מנגנוני הישרדות שלנו? כי מה שאנחנו רואים על פני השטח, זה לא באמת האדם שאנחנו, זה לא באמת האדם האחר שאנחנו פוגשים. יש לנו עניין שכולנו מונעים והוננו מאז שהיינו ילדים ממנגנוני הישרדות. וככה שרדנו. אכן שרדנו, רובנו לא התאשפזנו ולא הגענו למצבים של חוסר תפקוד. עם זאת, אנחנו לא רוצים רק לשרוד, אנחנו רוצים לחיות. ואנחנו רוצים לחיות באופן מלא. אנחנו רוצים להגשים את הפוטנציאל שלנו, אנחנו רוצים להיות מחוברים לעצמנו. אנחנו רוצים ליצור את המציאות שאנחנו רוצים ליצור. ובשביל שתהיה לנו גישה ליצירה הזו, לפוטנציאל שלנו, להוציא אותו ולממש אותו ולהוציא אותו מהכוח אל הפועל, אז חשוב מאוד שנבין מה מנהל אותנו ומה מייצג אותנו בחוץ. ובדרך כלל אתם יכולים לראות אם כל אחד מאיתנו יבדוק ואנחנו נראה שיש לנו את המקומות האלה שעוצרים אותנו ולא נותנים לנו את החופש הזה לבטא את עצמנו כמו שאנחנו באמת. אז הנה אני נותנת לכם הצצה למנגנונים האלה ואפשר להעמיק אליהם ולראות באמת. אני יכולה להסתכל למשל אצלי, כי אני הכרתי אצל עצמי מאוד את העניין של הפייט, של הלתקוף, וגם הכרתי מאוד את המקום שמרצה, אבל לא הכרתי אצלי את הניתוק הרגשי. תמיד האמנתי שאני לא מנותקת רגשית, אני הרבה דברים אחרים, אבל אני לא מנותקת רגשית, אין לי תגובת חסר, אם כבר אז אני בתגובת יתר, אם כבר אני יותר מתרגזת, אני מתעצבנת, אני נתקעת לפעמים במחשבות, אני לא מרפה ממשהו, או משהו לא מרפה ממני, אני יכולה להתחבא, אני יכולה להתבודד, אני יכולה להימנע, אבל אני לא הכרתי אצל עצמי את העניין הזה של ניתוק רגשי, כביכול. בחקירות המעמיקות שלי, אתם יודעים שהחיים זה כמו ספירלה, זאת אומרת, זה לא באמת מעגל סגור שאנחנו, החיים זה מעגל שאנחנו מסתובבים, 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 זה לא מעגל סגור, אלא אם כן, אנחנו תקועים ואין שם התפתחות ואין שם חקירה, אבל כשיש חקירה וכשיש לנו הסכמה להיות במודעות לעולם הפנימי שלנו ויש לנו הסכמה לא, אתם פשוט מפספסים. חושבים שאתם שומעים את נאפו מלקק לי את הידיים. הוא פשוט יושב לי על הברכיים והוא מחזיק לי את היד עם שתי הידיים שלו ומלקק לי את הידיים והוא מתהפך על הגב כדי שאני אלטף לו את הצוואר ואת הבטן. אתם לא מתארים לעצמכם איזה מפונק היצור הזה. אתם בעצם כן מתארים לעצמכם. שהוא דורש ממני להיות מאוד מאוד מעורבת בצרכים שלו, הרגשיים והליטופיים. אז אנחנו נמשיך. אני חושבת שהרבה מכם התרגלו כבר שהוא מכניס את עצמו בתור פרסומת, ללא רווחים. אף אחד לא מרוויח מזה כלום, חוץ מנאפו. אז אני ממשיכה. מה שרציתי להציע לכולנו בעצם בפירוט הזה של מנגנוני הישרדות, זה בעצם לתת לעצמנו את האפשרות להציץ לתוך העולם שלנו דרך המנגנונים שהתרגלנו לשרוד איתם. התרגלנו לשרוד עם מנגנוני הישרדות שאומרים, הקיום שלי לא בטוח, אני צריכה להגן על עצמי, זה לא בטוח להרגיש את הרגש הזה, כמו שהוא במקור, למשל, כמו הדוגמה שנתתי בהתחלה, אם חלילה מישהו מאיתנו מקבל בשורה שהיא קשה, אז מיד המוח נותן פקודה לעשות משהו, לא לפגוש את זה כמו שזה. לא לפגוש את זה כמו שזה. יש מנגנון של הדחקה אוטומטי. כשגדלנו הבנו שהדחקנו הרבה הרבה דברים, והסיבה שהדחקנו הרבה דברים כי לא יכולנו להכיל אותם. זאת אומרת שמנגנון ההדחקה נמצא שם. לכן יש לנו פה מקום להטיל ספק במה שאנחנו חושבים שהוא נכון. ברגע שאנחנו חושבים שהוא נכון עבורנו, אם אני מרגישה אובססיבית לגבי משהו, ויש לי שם אמונה שעד שאני לא אחקור ואחקור ואחקור ואדבר על זה ואסביר את זה ואנתח את זה, רק אז אני ארגע, האמונה הזאת אני צריכה להטיל בספק. אם יש לי סיפור שאומר, עדיף שאני אלך מפה, או שאני אכנס לחדר כשיש מריבה במשפחה, או יש משהו לא נעים בסביבה שלי, כי אני לא יכול להיות בסביבה כזאת, אני לא מסוגל להביא את עצמי שם, אז זה הופך להיות ממצב ששרדתי ככה את הילדות שלי, למצב שאני מגיע למשל לעבוד בחברה, ואני לא מתקשר עם אף אחד, למצב שאני יכול להיות בן אדם נשוי, ואני לא מתקשר עם אשתי, ואני לא מתקשר עם הילדים שלי. אנחנו לוקחים את זה איתנו לעוד ועוד ועוד תחומים בחיים שלנו. זאת אומרת שמה שפעם היה עבורנו סכנה ממשית, וככה שרדנו את זה, באמת שרדנו את זה, היום אנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה שצריכים לשרוד את זה, אבל עדיין מתנהלים מאותו מקום. יש לנו אפשרות לשנות את התפיסה שלנו לגבי רגשות כואבים ורגשות בכלל. התפיסה אומרת שרגש יכול להרוג אותי. רגש כואב יכול לפרק אותי. והתפיסה הזאת היא מתיישבת על מקומות שיש בהם מן האמת כשהיינו ילדים. כשהיינו ילדים קטנים ולא יכולנו להכיל רגשות מסוימים וכאבים מסוימים, נאלצנו להדחיק ולהפעיל מנגנוני הגנה. כדי לעשות כמו פילטר בינינו לבין הרגש הגולמי כפי שהוא הופיע במציאות במצב הראשוני שלו. אז הרגשות הפרימליים, הרגשות הראשוניים שלנו, בעצם עברו איזה סוג של מוטציה, עברו איזה סוג של פילטור, סטריליזציה, עיוות, כלשהו דרך התפיסות, מערכת התפיסות, ששם בעצם מקום הולדת האגו. שם האגו נולד בעצם, ברגע שהתחיל הכאב, ברגע שהתחיל החוויה שהיה לנו מקום שלא יכולנו להכיל אותו, אז נוצר שם בתוכנו פיצול, חלקים בתוכנו הודחקו, וחלקים אחרים שהתקבלו על ידי הסביבה או ההורים או המשפחה, אצל כל אחד זה היה משהו אחר שנחשב למקובל, אלה החלקים שיצאו החוצה, ואפילו המצאנו את עצמנו מחדש, זאת אומרת נוצרו בנו חלקים שלא היו קודם, ומתפתחו מתוך המקום הזה שנדרש. זאת אומרת, אם שני ההורים שלי למשל היו אנשים לא בוגרים, ילדותיים בהתנהגות שלהם, מאוד אימפולסיביים, מאוד לא שולטים על התגובות שלהם. אז אני בתור ילדה שמנסה כאילו למצוא איזה סוג של נרמול, נורמליזציה בתוך המשפחה, זה תלוי בילד, שוב, כל ילד יגיד לזה אחרת, אבל אני למשל כילדה הייתה לי ממש כמיהה לאיזה מקום של למצוא הרמוניה, אז הרבה פעמים אני השלמתי את המקומות האלה על ידי ניסיון להיות בוגרת לגילי, להבין סיטואציות, לענות לצרכים של אחרים, כדי כאילו לענות על תפקיד שלא אויש. אם התפקיד שלא אויש היה ההורה המבוגר האחראי במשפחה, לא היה כזה תפקיד מאויש, היו הרבה, היו שני הורים, אבל שלא מאיישים מצב של מבוגר אחראי, ואנחנו תכף ניכנס לעניין הזה של מבוגר אחראי, כי אנשים נורא אוהבים להשתמש בזה, מבוגר אחראי, מבוגר אחראי, אבל זה לא בא עם הגיל. בגרות אמיתית היא מצב שמעט מאוד אנשים בוגרים בגיל הגיעו אליו, באמת. בגרות אמיתית, תחשבו מה זה בגרות אמיתית, שבן אדם בוגר לא נידי, הוא לא צריך שיגידו לו כל שנייה שהוא בסדר ושהוא טוב וששקפו לו ושיתנו לו לייקים ושאוהבו אותו ושיקבלו אותו ושיגידו לו כמה וששקפו לו וששקפו לו ושיחזקו אותו ושילמדו אותו ושיראו לו ושיצילו אותו ושיתנו לו ויתנו לו. כל הדברים האלה שתיארתי זה מצב מאוד ילדי, והרבה מהאנשים המבוגרים בגיל שאני מכירה הם שם במצבים הילדיים האלה. ברמה זו או אחרת. לא כולם בצורה מאוד אקוטית, אבל ברמה זו או אחרת. והרבה פעמים כשאנשים עושים תהליכים, והם עדיין נמצאים בתגובות הילדיות, מתוך המצבים הילדיים שאנחנו כבני אדם, נתקענו בהם בגלל מנגנוני ההישרדות, שאלה בעצם המנגנונים שתוקעים אותנו, ולא נותנים להניע האותנטי שלנו לצאת החוצה. אז בגלל התעקעות הזאת, למשל בקליניקה, בחדר טיפולים, אנחנו יושבים ומפרקים איזה מצב שהבן אדם הביא לפירוק. קשה לפרק את זה, למה שנקרא לפרום את זה, לראות מה קרה שם. שמתחילים להיכנס לשם ושאני משקפת, זה תגובה ילדית, זה בא מהילד, זה בא מהמקומות ה-unfinished business של הילד, המצבים הלא פתורים של הילד. אז השאלה שאני מקבלת המון פעמים לאורך השנים זה, אז מה הייתי אמורה להגיד? אז מה הייתי אמור לעשות? כאילו, מה בן אדם מבוגר היה עושה? ואז אני אומרת, כל בן אדם מבוגר היה עושה את זה בהתאם לאופי שלו הבוגר. אין דבר אחד בוגר ומבוגר לעשות. אין דבר אחד. זה תלוי בך. אבל כשאתה תעבור ממצב ילדי למצב בוגר, אז הבוגר שבך יראה לך איך אתה היית עושה את זה ממצב בוגר. כי מה שאני אתן לך איך לעשות, זה מה שהבוגר שבי היה עושה. לא בהכרח הבוגר שבך, כי יש הרבה אופציות לפעולה ולתגובה. לכן, בשביל לדעת מה לעשות, אנחנו אלה שצריכים לצלוח מהמקום של האימפולסיביות הילדית, מהמקומות שאין לנו הורה פנימי, פעיל, מזין, מוביל דרך ומכיל את עצמו, ממקום כזה למקום שאנחנו כן מכילים את עצמנו, כן מכירים את עצמנו, כן מכירים את המנגנוני הישרדות שלנו, וכן מנהלים אותם ולא הם מנהלים אותנו, ואז כשיש לנו את המערכת הזאת מנוהלת היטב, מתוך המקום הזה תהיה התגובה העולמת הבוגרת מתוכנו. ויכול להיות שתגובה העולמת הבוגרת מתוכנו זה משהו שאפילו אני לא חשבתי עליו, ואני אשמע את הסיפור שבן אדם יספר לי אחרי כמה זמן של תהליך, והוא יספר לי מה הוא עשה הפעם מתוך מקום בוגר ומקום מחובר, ואני אגיד, וואו, איזה יופי, אני במקום הזה התמודדתי עם משהו דומה, ולא עלה בדעתי כזה רעיון, כי הבוגרת שבי פעלה באופן אחר, מתוך המקום שלה. מה שמדהים זה שיש לנו בתוכנו כל כך הרבה פוטנציאלים, כל כך הרבה דברים שמבקשים לבוא לידי מימוש, אבל הם כלואים בתוך מנגנוני הישרדות. ובשביל לפרק מנגנון הישרדות, זה קצת כואב. זה לא קצת, זה כואב לפעמים מאוד, זה פשוט מפרק אותנו, כי אנחנו כל כך מזדהים עם מנגנון ההישרדות שלנו, שאנחנו בטוחים שזה אנחנו, ככל שאנחנו יותר מזדהים עם מנגנון ההישרדות שלנו, כך הפירוק שלו מרגיש לנו כאילו מישהו שובר אותנו, כאילו אנחנו אלה שמתרסקים. שאנשים אומרים, אני מרגיש כמו מת, או משהו בתוכי מת, או זה שבר אותי, או אני שבור, כמו שאוהבים להגיד, שבור ולא שבור, אני שבורה מזה, אני ארוס מזה, אני מפורקת מזה. הדברים האלה של המפורק והרוס ושבור, זה בעצם המנגנונים המתפרקים. זה אומר שבשביל להגיע לנקודת האפס, לפני שנוצרו המנגנונים האלה, אנחנו צריכים להסכים לעבור דרך הפירוק הזה. והפירוק הזה הוא לא תמיד נעים. מה זה? אני מנסה להיות נחמדה, אתם מבינים? הוא לא נעים. הוא לא נעים. ולא רק שהוא לא נעים, הוא לא פוטוגני, הוא לא כיפי, הוא כואב מאוד. וזה מסע לאמיצים בלבד. אני אומרת לכם את זה. אם אנחנו רוצים להיות האני האותנטי שלנו, אנחנו חייבים להסכים, להתפרק מכל מה שאספנו במהלך הדרך כדי להתגונן. אנחנו חייבים להסכים לגלות בתוכנו את האני האמיתי שלנו. וזה אומר להתפרק מהישן, להתפרק מהנשק הישן, שלא משרת אותנו, שתוקע אותנו, שמכביד עלינו, כמו שקי חול בכדור פורח. אם אנחנו רוצים להמריא עוף, ואנחנו רוצים להגביה עוף ולראות מראות אחרים בגובה, מהגובה, ממבט של ציפור, צריכה להיות שם הסכמה לשחרר את כל שקי החול המכבידים האלה. ושקי החול האלה, זה כאילו שאנחנו סוחבים אותם בתוך מזוודה, או בתוך תיק גב על הגב, סוחבים אותם ממקום למקום ואומרים, אין, זה מהילדות, אני לא יכול לשחרר את זה. לא בצורה מודעת, אבל אנחנו התרגלנו, זה חלק ממני, אני לא, מה אתה עושה עם השק חול הזה? זה אמא שלי הביאה לי את זה. למה היא הביאה לך את זה? לא יודע, אמא שלה הביאה לה את זה. אז היא הביאה את זה אליי, זה אצלנו עובר במשפחה, מדור לדור. אין לי מושג מה עושים עם זה, אבל ככה אצלנו, כולם הולכים עם שקי חול על הגב. אז לצורך העניין, הדוגמה הזאת זה שקי החול של הכדור, שנמצאים בכדור פורח שלנו, ואם אנחנו רוצים להמריא, צריכה להיות שם הסכמה לשחרר את זה. צריכה להיות שם הסכמה לשחרר את המקומות האלה. שאנחנו נמאס לנו מהם, ואנחנו יודעים שזה תוקע אותנו. במקום ללמוד היטב היטב את נפשנו, ואת כל החלקים שמנהלים אותנו, ואת הקולות שמנהלים אותנו, ולדעת לתמרן ביניהם, ולהתנהל איתם ולנהל אותם, אז הרבה פעמים אנחנו כזה מדחיקים, או אומרים ככה אני, או זה כבר מאוחר מדי, או שזה לא נורא, או אני לא יודעת מי אני בלי זה, או אני... כל מיני דברים שאנחנו מספרים לעצמנו כתירוצים, שנדמה לנו שככה זה מצדיק את זה שאנחנו לא נשתנה. אבל מי שרוצה לעשות שינוי בחיים שלנו, ואני יכולה להגיד לכם שאין בן אדם שאני מדברת איתו, והוא לא אומר לי, וזה לא קשור אגב לקליניקה, כל שיחה שיש לי עם אנשים, עם בני אדם שמדברים שיחה כנה, מדברים בכנות, באותנטיות, תמיד מגיע איזה נושא שאנשים רוצים לעשות בו שינוי. אין בן אדם שלא רוצה לעשות שינוי כלשהו בחיים שלו. כולנו רוצים לעשות שינויים, ועם זאת, יש שם ממש חוסר הסכמה להשתחרר מהישן, והישן אני מדברת איתכם על המוכר. אם אתם זוכרים, הסטרס נאחז במוכר, בידוע, הוא לא משחרר מהידוע. אם אני אתן לכם דוגמה למישהו שבמקום לשחות באוקיינוס, במקום לצאת לים הפתוח, לחיות את החיים, אז בן אדם שנמצא בסטרס, הוא שוחה בבריכה, ושוחה רק בדפנות של הבריכה. מדופן לדופן לדופן, הוא לא שוחה אפילו באמצע הבריכה, כי הוא מפחד לטבוע, כי הוא מפחד לבלוע מים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה סוג של שחיין אני? איזה סוג של שחיינית אני? האם אני שוחה בבריכה של הקטנים? האם אני שוחה בבריכה של הגדולים, אבל בדופן? האם אני קופצת ראש מהמקפצה? האם אני מעזה לשחות בים הפתוח? זה שאלות שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו ולזהות את עצמנו, כמה אנחנו מסכימים ללכת על גחלי האמת. צריך לפעמים ללכת על גחלים. ובשביל להרגיש את הרגשות שלנו, אנחנו צריכים להסכים להרגיש שיחב לנו. אנחנו צריכים להסכים להרגיש רגש. אם אני מרגישה רגש של כאב, של עצב, אז אני צריכה להסכים להיות עצובה, כדי שהרגש הזה ישתחרר ממני. ולא אני אחשוב מחשבה חיובית כדי לא להיות עצובה. זה לא עובד, זה לא עובד. זה לא עובד חשיבה חיובית. חשיבה חיובית זה מקסים כמו בן אדם ששם בוסם אחרי שהוא התקלח. איזה יופי, נפלא. אבל אם בן אדם לא מתקלח ולא מתקלח, אבל הוא ממשיך לרסס על עצמו בוסם, חשיבה חיובית. זה מקומות שהם לא באים במקום העבודה של הניקוז הרגשי. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם כל אחד מכם יבדוק עם עצמו, עם איזה רגשות הכי קשה לנו להתמודד, והאם אנחנו בכלל מכירים את כל מנעד הרגשות. כי אחד הדברים שמאוד מקשים עלינו כבני אדם, זה שאנחנו אפילו לא יודעים לזהות בין תחושה שיש בנו לבין הרגש הקשור אליה. אנחנו לפעמים אני שואלת אנשים, במה הרגשת? והם מספרים לי, הרגשתי שלא אכפת לו ממני. אני אומרת לו, זה לא רגש, זה הנחה, זה ספקולציה. אבל מה הרגשת כשהוא אמר ככה? הרגשתי בסה. ואני אומרת, אבל בסה זה לא רגש. אז מה הרגשת? הרגשתי עצבים. גם עצבים זה לא רגש. זה אולי תחושה, אבל מה הרגשת? ולרוב, בתחילת הדרך, בתהליך הזה, אני מגלה שוב ושוב, שרובנו לא למדו את השפה של הרגשות. יש דבר כזה שנקרא בורות רגשית או אנלפבטיות רגשית. זאת אומרת שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים, אין לנו שפה לעולם הרגשי שלנו. וזו שפה שצריך ללמוד אותה. לזהות כשנכנסים פנימה ולזהות ולהבדיל בין תחושה של השפלה לבין תחושה של חוסר אונים, תחושה של זעם, תחושה של בדידות, תחושה של תסכול, תחושה של כעס. לפעמים אנשים לוקחים את כל הדברים האלה, עושים מהם חתיכת מישמש וקוראים לזה דיכאון. עכשיו, אם ניכנס לעניין הזה של דיכאון, דיכאון זה למעשה דיכוי מתמשך והדחקה מתמשכת של רגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש אותם ולא קיבלנו עליהם אימון איך להרגיש רגש כזה. השתיקו אותנו כשביטנו רגשות כאלה, או שלא ראינו אף אחד מבטא רגשות כאלה, או שלא היה לזה מקום, או שזה לא היה חלק מהתרבות שגדלנו בה. ולכן הרגשות האלה דוקעו על ידינו ועל ידי הסביבה שלנו, וכשרגש לאורך זמן, או כמה סוגים של רגשות מדוקעים לאורך זמן, ואנחנו לא מבטאים אותם ולא מרגישים אותם, אז זה יוצר סוג של דיכאון. ויש דבר כזה שנקרא דיכאון קיומי, שזה לא, כמו שאומרים, דיכאון קליני, או זה לא מובחן אולי כדיכאון קליני, אבל שזה דיכאון קיומי, כאילו הדיכאון הזה מהיותי קיים, מרוב שכבר לא מוצא את הצבע שלי בתוך כל הדבר הזה. הכל מרגיש אפור, הכל מרגיש חסר טעם. כל רגע שאנחנו לא מבטאים, הוא מודחק ונכנס למצב של דיכוי, וזה רק פצצת זמן מתקתק את הסיפור הזה. אז אני שואלת אתכם, האם אתם מכירים את כל קשת הרגשות שלכם, ויודעים איך זה מרגיש ואיפה זה נמצא בגוף כשאתם חווים את זה? האם יש לכם הסכמה להתנסות בזה? האם אתם מוכנים להתנסות וללמוד על סוגי הרגשות, וכמה רגשות אתם מכירים? תספרו או תמנו אותם, אתם מוזמנים לכתוב לי גם בעמוד הפייסבוק, בעמוד מה שלא למדנו בבית ספר, ולכתוב אם אתם רוצים להגיב, לכתוב, להגיב על הפרק הזה, ולשתף איזה רגשות הייתם רוצים עליהם הרחבה, איך להתמודד עם רגשות. למשל, אני התייחסתי באחד הפרקים לרגש ספציפית, קיבל ממני פרק לרגש הקנאה, רגש להרבה מאיתנו מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, ויש עליו גם סוג של, זה כמו טאבו בחברה שלנו, שקנאה זה דבר מכוער, לא חיובי, וזה הופך אותנו לאנשים רעים ולחברים לא טובים, ודברים שאנחנו צריכים, וזה רגע שאנחנו צריכים להתבייש בו, וצריכים להסתיר אותו ולייפות אותו וכו' וכו'. אז מי מכם שלא שמע את זה, אני מאוד ממליצה לשמוע, כי רגש הקנאה, איך שאני מתייחסת לשם, זה כנראה עוד הרבה רגשות אחרים שאתם מכירים, וגם אותם אתם לא ממש יודעים איך לנהל, או איך לאבד, או איך לעבור דרכם. הרגשות שלנו זה החברים שלנו. הם אומרים לנו מתי משהו לא בסדר, מתי אנחנו לא נאמנים לעצמנו, מתי אנחנו לא קשובים לעצמנו, מתי מצב מסוים לא תואם אותנו, מתי מישהו לא אומר לנו את האמת, מתי אנחנו לא אומרים את האמת. הרגשות שלנו הם החברים שלנו, הם הססמוגרף שלנו, הם באו ללמד אותנו מתי אנחנו מתרחקים מעצמנו ומתי אנחנו מחוברים לעצמנו. ומדהים שאפשר להיות מחוברים לעצמנו גם כשאנחנו כואבים, וגם כשאנחנו עצובים, וגם כשאנחנו בוכים את החיים שלנו, בוכים את הנשמה שלנו, מייבבים ומתייפחים, אבל מרגישים כל כך קרובים לעצמנו, הכי קרובים לעצמנו יותר מאי פעם, רק בגלל שאנחנו מסכימים להרגיש את הרגשות שלנו. זה כל כך משמעותי בשבילנו להיות בני אדם שמסכימים להרגיש את הרגשות שלהם, שמסכימים להכיר את הרגשות שלהם, וללכת מעבר לחומות של מנגנוני ההישרדות שלנו. ללכת מעבר למנגנוני ההישרדות שלנו, להכיר את עצמנו מעבר לזה. כל מנגנון הישרדות, ממה שמניתי ועוד אחרים, כל מנגנון הישרדות הוא ביטוי של פחד, הוא ביטוי של פחד, הוא ביטוי של קטנות, הוא ביטוי של תחושה של הקיום שלי בסכנה. וכשאנחנו מרגישים שאנחנו בסכנה, אנחנו מנסים להגן על עצמנו, וככה למדנו להגן על עצמנו. ככה המין האנושי מגן על עצמו מדור לדור, מדור לדור. העניין הוא שזה הולך ומתקבע בתוך התרבות שלנו כמנגנונים לגיטימיים להתמודד עם בעיות. אתם מבינים שזה ארגז הכלים שלמדנו ואיתו הגענו אל המציאות החיצונית, יצאנו איתו מהתרבות שבה גדלנו, מהמשפחה שלנו, ממערכת החינוך שלנו. עם זה יצאנו לעולם, עם ארגז הכלים הזה. זה ארגז כלים כל כך מוגבל וכל כך לא מאפשר, ובתרבות שלנו עדיין יש מנגנונים שמזינים את כולנו וגורמים לנו לחזור שוב ושוב למנגנוני ההישרדות של הסטרס. וככל שהקולקטיב, ככל שעם שלם, ולא רק עם שלם, אומות שלמות, נכנסות להתמודדות עם החיים דרך מנגנוני הישרדות, אין לאנשים סיכוי לממש את הפוטנציאל שלהם, וככה הם יותר נתונים לשליטה, למיינד קונטרול. הם נותנים נתונים לשליטה פסיכולוגית, על ידי פרסומות, על ידי חדשות, על ידי מדיה, על ידי הפחדות, על ידי פוליטיקה, על ידי דעות כלליות כאלה, על כל מיני מצבים. קל להבהיל אנשים כאלה. קל להבהיל אותם, קל לגרום להם להיות בתודעה של עדר, קל להפנט אותם. קל להפנט אותנו כשאנחנו נמצאים במצבים שאנחנו לא מטילים ספק במנגנונים שקיבלנו מהבית ספר, מהבית, מהמערכות החינוך, מהמוסדות שהיינו בהם, מהמסגרות שהיינו בהם. כל הדברים האלה זה שליטה במוח שלנו. אני לא מאשימה פה איזה גוף מסוים, אני רק אומרת שכל אחד מאיתנו אחראי ונדרש לשחרר את עצמו מהמצב ההיפנוטי הזה שאנחנו נמצאים בו מגיל מאוד צעיר. והמצב ההיפנוטי הזה הוא המצב שמשאיר אותנו בחוסר מודעות. אנחנו צריכים להתעורר מההיפנוזה הזאת מתישהו. אנחנו צריכים להתעורר ולהטיל ספק בכל דבר. ולכן גם האדם מתחיל מעצמו. אם אני, כשקורה משהו ואני תגובתית למשל, ואז שואלים אותי, ומה הרגש שהוא אמר לך ככה? ואז אני אומרת, הרגשתי שהוא מזלזל בי. זה כבר מצב היפנוטי, זה כבר אני נמצאת במנגנון ההישרדות שלי. מנגנון ההישרדות שלי מדבר בשבילי ומנסה להגן עליי ואומר לי, הקיום שלך בסכנה, הוא מזלזל בך, תיזהרי. ואין שם חקירה. ואז אומרים לי, ואם הוא מזלזל בך, לצורך העניין, למרות שזה לא רגש, כן? אבל, ואם הוא מזלזל בך, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא מתייחס אליי כאילו אני nobody. אוקיי, ואם את nobody, איך זה בשבילך להיות nobody? מה זה בשבילנו להיות nobody? מה זה הפחד הזה? להתנסות בחוויה שהיא תחושה כמו להיות nobody. למה כולם רוצים להיות somebody? למה כולם רוצים להיות מישהו שהם לא? זה לא אומר שאנחנו nobody, אבל זה אומר מי אני? צריכה לשאול פה שאלה אחרת. לא, האם אני somebody, האם אני מישהו, האם אני כלום, האם אני אפס, או האם מי אני בכלל? אולי אני אכיר את עצמי לא דרך איך שאחרים תופסים אותי, או איך שזה מצטלם, או איך שזה עובר החוצה. אולי אני יכולה להכיר את עצמי ממקום של חקירה אמיתית, ממקום שמסתכל על כל המנגנונים האלה שעזרו לי לשרוד ולהגיד, רגע, אז אם כל אלה מנגנוני הישרדות שבאים מהמוח הזוחלים שלנו, ולאו דווקא מהמוח החדש והמפותח, אז מי אני? אם הייתי מצליחה לפרק את כל מנגנוני הישרדות, או לפחות לנהל אותם נכון, או לא לתת להם לשלוט בי, אז מי אני כשאני לא על התאה הזאת שפועלת מתוך fight, flight, freeze or phone? לטעות לא מרצות, אבל יונקים כן. לכן יונקים ניתן לאלף, כי הם מרצים. כי יש להם גם את המקום של האמפתיה, ואת המקום ששואף להרמוניה ולהסתדר. אנחנו ניכנס, נדמה לי שדיברתי על זה בפרקים הראשונים, על מוח הזוחלים, מוח היונקים, והמוח החדש, הקדם מצחי. זה מאוד מאוד מעניין. זה תוכן מאוד מאוד מעניין להיכנס לרזי המוח שלנו, ועדיין יש כל כך הרבה לחקור. בכל החוקרים של המוח רק מעמיקים ומעמיקים ומגלים עוד ועוד דברים שקשורים לפסיכולוגיה וקשורים להתפתחות הרוחנית שלנו וקשורים למודעות ולתודעה ולדברים קוסמיים אפילו. אבל אי אפשר להגיד את הכל ואי אפשר לדבר על הכל בפודקאסט, בפרק אחד בפודקאסט. אז יקרים שלי, אני ממש מזמינה אתכם לעשות מחקר עמוק על מסכת הרגשות כולה. זאת אומרת, כמה רגשות אתם מכירים. באמת להכיר רגשות, להכיר שמות של רגשות. לזהות מה קורה בתוכנו במהלך היום. קרה ככה וככה, במקום לקפוץ למסקנות או לספר לעצמנו סיפור, מה אני מרגישה, מה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה אני מרגישה, איפה זה בגוף. מה אני מרגיש, מה אני מרגישה, איפה זה בגוף, והסכמה להרגיש את זה כאנרגיה. כמו אם זה רגש לא נעים, תחשבו, עוקץ לי, דוקר לי, מכאיב לי, האם אתם מוכנים לקבל את הזריקה הזו ולא לעשות שריר. אז לתת לאנרגיה הזאת של הרגש, תדמיינו, כאילו יש אנרגיה שתקועה בגוף, וזה הרגע שמתעורר עכשיו מהטריגר החיצוני. טריגר החיצוני זה כאילו מה שקרה. נאמר, מישהו הסתכל עליי במין מבט כזה גלגל עיניים, אני מיד הרגשתי מושפלת, וכעסתי, והרגשתי שהוא מזלזל בי. עכשיו, זה לא רגש, אבל הנחתי שהוא מזלזל בי, ואני מתייחסת לרגע שלי בתור, הוא מזלזל בי, הוא מזלזל בי, הוא מזלזל בי. אני נכנסת ללופ של אובססיביות ושל חשיבת יתר ושל ניתוחים ושל להריץ את הסצנריו, את התרחיש הזה אחורה, קדימה, קדימה, אחורה, לנסות להבין, לספר לחברה, לספר לעוד חברה, לספר לעוד בן אדם, לספר, 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 במקום לקחת כמה נשימות, נשימה זה מאוד חשוב, ולהגיד, רגע, וואו, מה קרה פה? הוא גלגל את העיניים, אני הרגשתי עם זה ממש ממש לא נעים, ואם אני קשובה לרגש שלי בעצם, ואני לא באה מהמנגנון ההישרדות שלי של או לתקוף, או לרצות, או לעשות עצמי כאילו זה לא קרה, או להימנע מלפגוש את העיניים שלו שוב. זה נתת לכם עכשיו את כל המנגנונים בבת אחת בדוגמאות שונות. ובמקום זה אני אומרת, לא נעים לי איכשהו גלגל עכשיו את העיניים. וואי, זה היה לי, קיווץ אותי. תארו לכם שאתם לוקחים את התחושה הזו שזיהיתם, ואתם אומרים לבן אדם הזה שעכשיו גלגל את העיניים. תגיד, אתה גלגלת עכשיו את העיניים מולי? על משהו שאני אמרתי? שואלים, קודם כל. ואם הוא אומר, כן, דברת שטויות, נו. אני אומרת, תקשיב, אם אתה לא רוצה לדבר, אז לא נדבר. אבל כשאתה מגלגל ככה עיניים באמצע שאני מדברת, זה לא נעים לי. כמה המקום הזה מתקשר את הרגשות שלו, לא תוקף, לא נמנע, לא מרצה, לא מתחנף, לא משותק, לא נכנס לאובססיה. וגם הוא יגיד, וואו, תקשיבי, נסחפת, לא התכוונתי, כן התכוונתי. אוקיי, רק היה לי חשוב להגיד לך את זה. אנחנו אחראים על הרגשות שלנו, לא הבן אדם השני. אם הבן אדם השני לא רוצה לקחת את זה אחריות, זה בעיה שלו, הוא לא רוצה להתפתח. לי יש פה עבודה. אני רוצה להתפתח. אני רוצה לגדול. אני רוצה לצאת מהשכונה שנקראת שכונת מנגנוני ההישרדות, המפעילים אחד את האחר. אני רוצה לצאת מהשכונה הזאת. לשכונה שאומרת, אף אחד לא לוחץ לי על הכפתורים, ואני לא מקלדת חשופה, שכל אחד עושה עליי F5, ואני לא יודעת מה הפעלה של F5, אבל לצורך העניין, אם לוחצים F5, אז אני קופצת כאילו מישהו יקיש אותי, אז הוא לוחץ F5, ואני אומרת, כן, למה אתה לוחץ על הכפתור הזה? לאן אתה חותר באמירה הזאת, או בעשייה הזאת? או, וואלה, לא מתאים לי. אני לא רוצה להיות מופעלת מכל דבר, ואם אני מופעלת, אז יש לי אחריות לפגוש את הרגשות שלי. יש לי אחריות לקחת על עצמי פיקוד, ניהול, הורות, לפרוס על היחסות, לשאול מה שלומי, להרחיק את עצמי מהאזור שהוא מרגיש לי אזור מלחמה, אזור מנגנוני הישרדות, ואני רוצה להיכנס. היי, המילה הזאת, זוכרים? פנימה, פנימה, בדיוק המילה הזאת, כמה היא חשובה, להיכנס פנימה אלינו, תמיד התשובות נמצאות בפנים, תמיד. ואיפה אנחנו הולכים הכי הרבה לאיבוד? בחוץ. ומה אנחנו מנסים לעשות כשלא נוח לנו? בחוץ. אנחנו מחפשים הסחודת מבחוץ, פתרונות מבחוץ, תשובות מבחוץ, משהו להתעסק בו מבחוץ, רק לא להיכנס פנימה. אז עוד דבר, לקחת את עצמנו פנימה, זה חלק מהמקום שמתחיל להתחייב לעצמי שלנו. ואנחנו נדבר עוד על מדיטציה. שוב, אני מפנה אתכם לפרק שאולי כבר שמעתם אותו פעם אפילו, או אפילו פעמיים, את תעצרו את העולם אני רוצה לרדת. תעצרו את העולם אני רוצה לרדת. אתם מוזמנים להקשיב לזה. זה פרק שמדבר על כניסה פנימה, הלכה למעשה. אוקיי, חברים יקרים, היה לי ממש כיף לדבר איתכם היום. אני מרגישה שממש נפגשנו. ואני רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם, תודה רבה. על ההזנה שלכם, על זה שאתם ממשיכים גם לשתף אחרים וגם להגיב וגם להמשיך לעקוב. אתם נותנים בי כוח להמשיך לעשות את הפרקים האלה ולהקליט את זה. תודה רבה לכם, תודה רבה על הזמן שלכם, תודה על ההזנה. ושמחתי מאוד מאוד לפגוש אתכם פה שוב בפרק ה-17 של מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. אז שיהיה לכם המשך יום, ערב, בוקר, צהריים מקסימים, יום מקסים, כאן אסנת רותם גבאי, חיבוק גדול לכולם.